חודש טוב לכל הבנות והאורחות שבאו כאן ליום העיון. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתה של הרבנית חנה טאו, זה השלום, וליעל לב, זה השלום, שנפטרו בסמוך אחת לשתייה. כולנו הכרנו את הרבנית חנה, פונה לברכה. ואין ספק שמה שאנחנו רואים כאן במכון אורה, יש לה חלק מרכזי בכל מה שנעשה כאן, הרבה מאוד בחינות, לאורך שנים רבות. אפשר להגיד, מעל יסודו של מכון אורה, אני לא יודע כמה שנים, ואולי 25 שנה, היא ליוותה את המקום הזה והדריכה אותו, את הרבניות, היא הצילה מרוחה התאורה, ואני אומר את זה בלי מרכאות, מרוחה התאורה וכל מה שנעשה כאן. כמה שאני לא הרבה לדבר בשבחה או בזכרה, זה לא יימצא כאו זה ממה שהייתה באמת, בגלוי ובסתר, ובעיקר בסתר, מה שהיא פעלה ומה שהיא עשתה למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען תורת ישראל. כמה נשמות טובות חייבות לה באמת כל כך הרבה דברים, משפחות ואנשים כמה שאני לא אספר ולא יבטא את הדברים לעומקם ולענית אותם. היא זכרה ברוך. לגבי יעל, אותה תמידה של מכון מאיר, היא גם תקופה של 20 שנה, משהו כזה, והיא הייתה בחורה מאוד מיוחדת, שהיא כל החיים שלה, מסתבר גם מילדות, עוד לפני שהיא באה למכון אורה, היא הייתה לה מידת הגבורה, מה שנקרא. כל אדם יש לו את המידה המיוחדת לו. ומה שאפיין את יעל, זה היה מידת הגבורה. מה זאת אומרת מידת הגבורה? היו קשיים. ויש אדם שהחיים באים לו בקלות. כל דבר בא לו בקלות. ויש אדם שכל דבר לא בא לה בקושי, הוא לא בא אליו בקלות. דברים קטנים, דברים גדולים. אדם כזה שהחיים לא באים אליו בקלות, על מנת לחיות, הוא צריך גבורה, הוא צריך מידת הגבורה. דהיינו להתגבר על קשיים. גבורה מלשון התגברות. ויעל, זה הייתה מידתה. זאת אומרת, מרגע שהכרתי אותה, שהייתה חיילת עדיין, היא באה כאן למכון אורה, אני חושב שלא היה לה יום אחד שלא הייתה צריכה להתמודד וכל דבר. רק התמודדות והתמודדות והתמודדות. לקום בבוקר, להיות לבד, ולהגיד מה אני עושה עכשיו. ואיך אני עושה, והמידה שלה הייתה מידת האמת. ולהיות אמיתית בעלמא דשיקרא, בעולם של, של, שהוא לא כל כך אמיתי נאמר. ולשמור על האמת שלי, בכל המסירות, למרות שזה לא כל כך נעים לפעמים, קל מאוד להתפשר על הרבה דברים. אבל היא הייתה בחורה ששמרה על מידת האמת, ולא ויתרה, לא להורים שלה, לא לרבנים שלה, לא לעצמה, אף אחד לא ויתרה. אני, ההורים, ישבנו קצת בניחום אבלי, אמרתי לה שהיא הייתה, אם אפשר לקרוא על אוהבת השם, אז היא הייתה אוהבת השם. וזה, שמי, מה זה אדם שאוהב? אדם שאוהב זה עושה את רצון מי שאוהב אותו. אם באמת אוהב אותו, הוא שמח לעשות את הרצון של מי שאוהב אותו. היא האמינה בקדוש ברוך הוא, והיא אהבה אותו בזה שהיא עשתה את רצונו בתמימות, בשלמות. הייתה, אם אפשר לבטא את זה בצורה כזאת, ברגע שהגיע לאיזשהו לימוד והבנה והכרה שצריך לעשות דבר, הוא עשתה את זה בלי שום חשבונו. בלי שום חשבונו. היא הייתה חולה שנה, יעל, נכונה לברכה, והיא לא גילת, אני לא ידעתי מזה. אבל אני לא ידעתי, זה לא במקרה לא ידעתי, למרות, היינו מאוד מקורבים. היא ממש ביקשה לא לגלות. מי שאין ברירה חייבים לגלות לגלות. אבל מי שהדבר הזה יכול לגרום לו צער וכאב, דברים כאלה, לא לגלות. הייתה לי הפתעה גמורה מהעניין הזה. נפטרה לצערנו על מאותה מחלה, בגבורה באמת מיוחדת. אז זהו, זאת הייתה, היא הייתה, כמו שאמרתי לכם, היא הייתה בעלת תשובה. הוריה היו בדיוק כפול, התנגדו לה כל הדרך. ממש התנגדו לה. היו לנו שיחות עם ההורים, היו שיחות עם ההורים. הורים מאוד מאוד אנשים אינטליגנטיים, מאוד חושבים, מאוד זה. והיא עצמאית לגמרי. והיא לא ויתרה, בשום פנים ואופן לא ויתרה. ועכשיו ההורים מאוד מעריכים, ותראה כמובן, מעריכים מאוד את דרכה ואת אישיותה, את אמיתיותה. הייתה חיה בחיפה, והייתה עושה הרבה ילדותה כבר, כי נערה היא חזרה בתשובה. הייתה עושה סוכה לבד, אף אחד לא עזר. היה יושבת לסוכה לבד. עכשיו גם אמרו לי בשנה האחרונה, הייתה מאוד חלשה. היא לא ויתרה, היא אמרה, אני עושה סוכה. סוכות, אני רוצה לשבת, את פתורה מסוכה, את חלשה, אין לך כוח. היא לא ויתרה. ואני עושה סוכה, עושה סוכה. היא זכרה ברוך. נכון, היא הייתה קשורה מאוד לחנה, זכרונה לברכה. וחנה הייתה מאוד קשורה להרבה בנות. וביניהן גם בנות, מה שנקרא, בנות שהיו להם, שהגורל לא העיר להם פנים כל כך, והיו להם קשיים גדולים מאוד. והיא גם לא רצתה לגלות לחנה, היא ידעה שהיא יכולה, היא גם היא יכולה. על מנת שלא לצייר אותה, לא להכין. תראו פחות או יותר באותו זמן. יהי זכרם ברוך של נשמות התאורות האלה, הקדשות האלה. כן, הזמן הקצר שיש לי, כמה דקות ממש, אני הייתי רוצה לייחד, או הבאתי כאן דברים ללמוד אותם, כמה שנספיק, ליום העצמאות שעומד לפתחנו. יום העצמאות בשביל הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה זה היה יום מיוחד במינו. מכיוון שהוא היה אדם כללי, כל גישתו, כל תורתו, כל משנה, לא היה, באופן פרטי, כל העניינים הפרטיים שלו היו, כאילו לא היו. כל כולו עניין כלל ישראל. אז העניין הזה של עצמאות העם היהודי בארצו היה דבר מאוד מאוד מרכזי בחייו של הרב צבי יהודה. למרות שהיה דבר מורכב, לא היה דבר פשוט. וביום העצמאות היה נוהג לעשות מסיבת הודיה, והיו עושים בישיבת מרכז הרב, ובו הוא היה נושא דרשה, ומי שהיה מקשיב לדרשה, זאת אומרת, זה היה תמצית כל השנה. כמו שיש יום כיפורים ויום של חשבון הנפש וכל אחד ואחד מאיתנו, אז כאילו ראש השנה, יום עצמו זה היה היום של תמצית מדינת ישראל, תמצית השנה. וכל שנה היינו מחכים כתלמידים, היינו מחכים למוצא פי, והיה אומר דבר שנוגע למצב העכשווי, ואנחנו חשנו שכל מה שהוא אומר, הוא אומר את הדבר הזה מתוך איזושהי באמת שפע, אנחנו לא מבינים איפה זה בא, אבל הוא אומר דברים שכאילו המדינה מתקדמת לפי איזושהי תוכנית שאנחנו לא מבינים אותה. הדבר שמאוד הוזכר, אבל זה היה כל פעם, בניאנסים אחרים, זה היה ערב מלחמת ששת הימים. ערב מלחמת ששת הימים ביום העצמאות, וצריך להבין מי שהכיר אותו, לפעמים אתה מרגיש שהוא מדבר מעומק, עומק, עומק, עומק ליבו. יש להבדיל בין אדם שמדבר ואומר דרשה כזאת או אחרת, או אדם שאומר ממש מנבחי נשמתו, מדברים שאנחנו לא יכולים לרדת לתוכם בכלל. פתאום, הייתה איזה מין שיחה כזאת, פתאום הוא התחיל לצעוק צעקות כאלה, בזעקות כאלה, איפה יריחו שלנו? חברנו, מה הוא רוצה? אנחנו התרגלנו שיריחו זה בכלל, זה שייך לעבר הירדן, זה שייך לערבים. איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? תתחיל לצעוק, זה מעומק עומק, זה היה ערב מלחמת ששת הימים. אנשים רעדו מרוב, זה היה כל כך זעקה. כזאת גדולה, לא ידענו מה זה. שלושה שבועות זה לקח, עד שהיינו ביריחו, היינו בחברון, היינו בשכם, והיינו מודעים, שכחנו בכלל המקומות האלה, זה לא קיים. כאילו לא היה כאן בתודעה שלנו, לא היה קיים דבר כזה. של האומה לא היה קיים. יש דבר כזה שאחד מזכה את הכלל. אם זה בזה שהוא מבטל גזירות, עדיין, בתורה כתוב שכל העם אוכל מפריו של הצדיק. וזאת הייתה הרגשה, כאילו הוא פתח שערים בשמיים, ונפתחו השמיים, ופתאום ירד עלינו שפע כזה, פתאום כל הארץ בידינו, אותם מקומות שלא היו כלל בתודעה שלנו, התודעה הלאומית שלנו כבר, יפכו חלק מאיתנו. רק אני אתן לכם, תבינו את המעמד המיוחד הזה של, קשה מאוד לתאר אותו, איך האדם מדבר ואתה מרגיש דברי אלוקים חיים יוצאים מפיו. ומתי זה היה? ביום העצמאות, ערב יום העצמאות היה נותן את הדרשות, בכל שנה כך היה אומר, והיינו יודעים שבשנה הזאת כאילו מסכם שנה, מביט קדימה לשנה הקרובה, מה תהיה בה. לא ידענו בדיוק מה, אבל ראינו שהוא חי את הדבר, נושם את הדבר. אני הייתי רוצה ברשותכם להקריא כאן אחת מהדרשות האלו, אחת שהוא אמר ביום העצמאות. לא מציין כאן איזה יום העצמאות. יש לנו רק לטעום את הטעם הזה של יחסו של הרב יהודה וההבנה מה זה בשבילנו יום העצמאות צריך להיות. זה מתוך התורה הגואלת חלק א' מי שירצה. יש הכרח להזכיר ולברר עניינה דיומה במיוחד, חיוב מיוחד, מה עניין עצמאותנו, מה פירוש עצמאות? צריך לברר מה זה. מה זה עצמאות? מה זה עצמאותנו? יש עניין של עצמאות ויש עניין של עצמיות. רק אולי זה לא נוגע ישירות לכאן, כדאי לזכור את הדבר הזה. בחיים יש שני דברים. יש דברים שהם עצמיותיים ויש דברים שהם מקריים. דבר מקרי זה קורה, אני סתם, דבר מקרי זה יכול להיות שאני לא יש בגד כזה או בגד אחר, או חי במקום כזה או חי במקום אחר. דברים משתנים, דברים, אין דברים מקריים. ישנם דברים שהם מה שנקרא עצמיותים לנו, שייכים למהות שלנו. אני בת אדם, זה לא מקרה, זה מהות. להיות אדם זה מהות. על מקום, זמן, הופעה, דברים כאלה הם לא דברים מהותיים. אוי לו לאדם שחושב שהדברים המקריים הם המהותיים, הוא מבולבל מאוד באדם כזה. הדברים המקריים, דברים משתנים, דברים מתחלפים, בזמן, בגיל, במקום, הכל משתנה. אבל ישנם דברים ששייכים למהות. כי נולדת עם זה, ואת חיה עם זה, ותיפטרים מן העולם מזה, שייך למהות. לא כל אדם יכול לברר לעצמו את מהותו, את העצמיות שלו. הדבר שבאמת נוגע לשורש שורש עניינו בעולם. זה נקרא עצמיות, עצמיותי, או אני שלי, אני באמת. אותו דבר מבחינה לאומית, כמו בפרט, ככה בכלל. יש עניין של עצמיותנו, מהותנו. אנחנו העם היהודי, מי אנחנו, מה אנחנו, מה ענייננו. לאורך כל הדורות, וכל העם כולו, מראשיתו ועד אחריתו, כל הדור כולו וכל הדברים כאלה. להתרומם, להגיע או לחדור, נאמר, להבנה כזאת, זה צריך לעשות את זה. אבל רב ציודה הוא היה, כל התפיסה שלה הייתה תפיסה עצמותית, מהותית. הוא הבדיל הבדל גדול בין הדברים המתחלפים והדברים המשתנים ובין דברים המהותיים, העצמותיים. לכן גם מילה עצמאות ועצמיות נאמר ככה, בקשר אחד בשני. העצמיות מתגלה לכלל ולפרט על ידי העצמאות. העצמאות והעצמיות קשורים אחד בשני. זה דרך אגב אני אומר את הדבר. יום העצמאות זה התחלת גילוי, הופעת העצמיות של העם היהודי. מתי ואיפה זה יכול להיות ואיך? רק בארץ ישראל, כשאנחנו באמת עצמאים, אז מתגלה העצמיות שלנו. בגולה, כשאנחנו לא עצמאים, אנחנו לא אנחנו, אנחנו משולים למתים בכלל. התחיינה העצמות היבשות, אומר הנביא יחזקאל, מבחינת מתים. עצמאות מדינית, עצמאותנו בארצנו, ארץ חיינו, זה עניינו של היום הזה. להיות עצמאים בארצנו, עצמאות מדינית, מדינית מלשון מדינה. קל לנו היום לדבר על זה, אבל תדעו לכם, 2000 שנה המילה מדינה לא הייתה בכלל בראש שלנו. היינו 2000 שנה מפוזרים, מפורדים בין העמים. המושג מדינה, תנועה מדינית, להקים מדינה, זה היה אוטופיה. זה היה מין חלום כזה. זה לא היה זה לדבר ש... היום התרגלנו ברוך השם, אנחנו עצמאים כאן. למרות שזה רק התחלת העצמאות. תהיינה דרגות, כהיינה וכן. אז זה מהותו שלהם. סוף סוף, יצאתי, כמו שאומרים לפעמים ילדים, יוצאים מהבית, לא יודע מישהו יצא לה פעם מהבית. יצא מהבית, היא עצמאית, יצא לכם פעם להיות עצמאיות. אף אחד לא, כולם עדיין תחת הסינר של האמא, מסכנות. נכון, זה כיף להיות עצמאית, אה? מי אומרת שזה כיף? אה? אה? זה כיף. פתאום אני עצמאית, אני לא תלויה. אני לא משעובדת, לא מדכים אותי, אני עושה מה שבא לי, אני מרגישה טוב. זה ברמה הפרטית, שתבינו מה זה עצמאות של העם היהודי. עצמאות של העם היהודי זה מהפך היסטורי, אדיר, זה יום העצמאות, ככה צריך לתפוס אותו. תורת השם תמימה משיבת נפש. עצה של חז"ל בירושלמי, האומר שמועה בשם אומרה, יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו. דהיינו, אדם צריך להפעיל את כושר הדמיון שלו. אתה אומר דבר תורה, תדמיין לעצמך מי אומר את הדבר. אני אתן לכם דוגמה. אתם לפעמים קוראות ספרים, נכון? אתם הולכות לספרייה. מי הולכת לספרייה, קורא ספר או משהו? בדור האינטרנט, אף אחד כמעט. אז בוא נאמר דבר כזה. אדם שהוא קורא ספר, הוא הולך לספרייה, הוא בוחר לו ספר. אז יש שתי אפשרויות לבחור את הספר. מי כותב, מי הוא הכותב, ומה כתוב. יש שני דברים. חז"ל אומרים, תמיד תברר מי הוא הכותב. יש הבדל אם כותב את זה אדם עם שיעור קומה מוסרי, ערכי, רוחני וכו'. או כותב את זה סתם איזה אדם אדיוט. מבטן מי יצא הדבר? משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. אומר הגר"א. במקרה זה לא במקרה מופיע כך. מבטן מי יצא? שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר משלים, הוא בן מלך, הוא יהיה מלך. זה אדם מלכותי, זה אדם חכם. שלמה, מישהו פעם דמיין לה את שלמה המלך, ראה את שלמה המלך בדמיונו. אני לא מדבר על צורתו החיצונית. על אישיותו, החכם מכל אדם. מישהו ראה פעם אדם חכם? לא ראית. יש מעט חכם כזה. אתם רואים בן אדם, אתם דיברו אם הוא חכם או לא. יצא לכם פעם להכיר את המעט חכם הזה? אתם לא מכירו. רק מבט חיצוני, זה הכל. אבל כל אדם יש לו גם פנימיות. ישנם אנשים חכמים. חכמים מאוד. חכמים מאוד, חכם אומר הרמב״ם, זה אדם שיודע את סיבות הדברים, לא רק מה הדברים, אלא יודע מה הסיבות. ניקח רופא, רופא חכם, הוא יודע למה חולים, לא מה, רק מה המחלה, מה הסיבות למחלה, ואיך מתמודדים איתה, וכל אדם סתם נותן כדוגמה. החכם מכל אדם. תארו לעצמכם איזה מין חכם הוא היה, שלמה המלך. עם החסרונות שלו, היה לו גם חסרונות, אבל הוא היה חכם גדול. מבטן מי יצא הדבר? אומרים חז"ל, אתה קורא משהו, אתה לומד משהו, תכיר מי האומר. למה הוא אומר את זה? בקשר למי שנתן לנו, לעם היהודי, את המחשבה המדינית, את הרעיון להקים מדינה בתוך הגלות. וזהו הרמב"ן, זכר צדיק לברכה. לא הרמב"ם, אלא הרמב"ן. אז זה מה שאומר, הרבי שלנו, מי שנתן את הגושפנקה ההלכתי להקים מדינה, להילחם על מדינה, לעלות לארץ, להתיישב בארץ, הוא גם נאה דורש, נאה מקיים, והוא בעצמו עשה את זה, זה היה הרמב"ן. הרבי שלנו, לשמועה זו, לעצמאותנו, הוא הרמב"ן. הרמב"ן, מי שלמד את הרמב"ן, צריך ללמוד את הרמב"ן, הרמב"ן על החומש, יש לו כמובן הרבה בכל שטחי התורה, מגדולי המקובלים. הוא היה שקבע בהגעות שלו על ספר המצוות של הרמב"ן, בהגעה הרביעית, שיש מצווה לכבוש את הארץ, לעלות לארץ, לכבוש את הארץ, להתיישב בארץ, כמו שאדם יש לו מצווה לקיים שבת, להניח תפילין, לעשות רצון השם, זה הלכה למעשה, זה לא בשמיים. זה הרמב״ם. וההלכה היא, והרמב״ם הופיע בדף האחורי, כאן הרמב״ם הזה, הוא, ועל פי כל החכמים, ראשונים ואחרונים הולכים. ואני רוצה כאן לקרוא, לצטט את דברי הרמב״ם. החלק הראשון, החלק השני כאן מיותר. מצווה הרביעית שנצטווינו בתורה לרשת הארץ, לרשת ולכבוש את הארץ. יש ציווי לכבוש את הארץ. אשר נתן הקל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. שני דברים. לא לעזוב, דהיינו, לא לתת לאף עם אפילו מילימטר אחד מארץ ישראל. או להשאיר אותה שממה, לא ליישב אותה, להשאיר אותה בשמימותה, להתיישב. המצווה היא לכבוש את הארץ וליישב את הארץ. וזה הלכה למעשה, וזה כותב הרמב״ם. והוא אמרו להם, מביא כאן את המקור, והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ. דברים מפורשים, דברים בהירים, דברים ברורים. הולכים היום להתיישבות, עולה חדש בא לארץ, אדם בונה בית בארץ, הוא מקיים מצווה מדאורייתא של מצוות יישוב ארץ ישראל. חייל מתגייס לצבא, הוא מקיים בזה מצווה מדאורייתא של הגנה על ארץ ישראל ויישוב ארץ ישראל. ונכפל כזה העניין במצווה זו במקומות אחרים, כאומרו יתברך, בואו הורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ופרט אותה להם במצווה זו כולה, בגבוליה ומצריה. כמו שאמר, ובואו הר האמורי, ואל כל שכנה, בערבה, בער, בשפלה, בנגב, בחוף הים וכו'. שלא יניחו ממנו מקום, כל מקום יישב כל מקום. והראיה שזו מצווה, זה לא דרשה באלמה, אלא מצווה מעשית שצריך לעשות. אומרו יתברך בעניין המרגלים, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוקיך, אל תירא לך, אל תירא ואל תחת. ואמר עוד, בשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם. וכאשר לא אבו לעלות, המרגלים הכוונה, במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ולא האמנתם לו, ולא שמעתם בקולו. והיא הוראה שהייתה מצווה ולא ייעוד והבטחה. זה לא הבטחה, פעם תבואו לארץ. אתם מצווים לבוא ולרשת את הארץ. וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכך אמרו בגמר סוטה, אמר רב יהודה, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה, מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. ולשון הספרי, וירשתם וישבתם בה בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שיבת עממים שנסתוו לעובדה, אז הכנענים ותו לא, אחרם תחרימם. אין הדבר כן. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם להילחם ממנו, ואם רצו להשלים נשלים ממנו ונעזבם בתנאים מדויים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות. וכאן בדור מן הדורות, בכל הדורות, זה לא מלחמת כנען ותולו, בכל הדורות אסור לנו להניח את הארץ הזאת. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם כמאמרם הגרגשי פנה והלך לו, נתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקה, נצטווינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולשיב בשבטים וכו' וכו'. זהו המאמר הזה, הקצר הזה, על יסוד זה קמה מדינת ישראל. זה צריך לדעת, זה מצווה, מצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. כך אומר הרמב"ן, כך הפוסקים. יש מצוות, יש מצוות ששקולות כנגד כל המצוות. אחת מהמצוות ששקולה כנגד כל המצוות זה מצוות יישוב ארץ ישראל. מכאן מתחיל יום העצמאות. יום העצמאות זה לא זה סתם חגיגה עם פטישי אוויר כאלה שזה לא דופקים על הראש או משהו. כמו שאדם שמח בקיום מצווה, צריך לשמור בקיום מצווה. אז בוודאי במצווה כל כך גדולה וכללית שיש בכלל ישראל, יש מצווה עצומה לשמוח שמחה גדולה. אז תשאלו אותי מה היום, תשאלו אותי. צריך לשמוח. שמחה גדולה, לא סתם. הגדלות, מה זה שמחה? מתי האדם שמח? אמרתי, כשאדם אוהב, הוא שמח. כשאתה עושה רצון, מי שאתה אוהב אותו, אתה שמח. אתה שמח לעשות את רצונו. נכון שלפעמים הדברים הם נראים מסובכים וקשים, כמו היום. אבל יש להבדיל, אמרנו, בין מציאות חולפת ומשתנה ובין מהות. זה שקמה מדינת ישראל, אנחנו עצמאים בארצנו, במולדתנו, זה המהות. זה שיש פוליטיקה וזה אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, וזה מתכנן ככה, וזה זה גם. זה דברים משתנים. זה עננים, זה הדברים חולפים. השמיים הכחולים זה המהות, זה לא משתנה, זה כל הזמן. אנחנו הגענו לשמיים הכחולים, בזה שאנחנו עצמאים בארצנו. כל התוכניות האלה וכל הדברים האלה, נשכח מהם. זה כמו שאדם הייתה לו פעם לפני 5 שנים, כאב שיניים, מישהו זוכר את זה? זה עובר, נכון? שוכחים. אבל גם את זה נשכח, את כל מה שאנחנו עוברים כרגע. כל זה לטובה, כל זה בא לחדד, אני בגדול נאמר גם, לברר לעצמנו כאומה, לברר לעצמנו מה אנחנו עושים כאן בארץ הזאת. לפעמים כשמגיעים, מביאים דעה הפוכה, אין לך ברירה, אתה צריך לברר לעצמך את הדבר ההפוך. איפכא מסתברא כזה. האיפכא מסתברא הזה הוא מחדד אותך, הוא מברר לעצמך. אז היום שפתאום צמחה אותה השקפת עולם משונה ומוזרה, שכאילו אנחנו ככל העמים, הארץ הזאת היא לא בדיוק שייכת לנו, ואנחנו כובשים, אנחנו פה, ואנחנו... כל מיני ביטויים מהסוג הזה. אנחנו צריכים לברר לעצמנו, בירור מהותי, מה אנחנו באמת, מה אנחנו עושים כאן ולמה. המקור כאן, בתורה. גם כשאדם לא מתכוון לעשות מצווה, הוא עושה מצווה. המיליוני יהודים שעלו לארץ ישראל, הם מקיימים את מה שהרמב"ן עכשיו אומר לנו, זה מצווה על כלל ישראל ועל פרט ישראל. והוא בעצמו דרך אגב, הוא עלה, הוא היה זקן כבר. הוא הלך מספרד עד ארץ ישראל ברגל, על חמור, על איזה סירה או משהו כזה, כיתת את רגליו, כמו שאמרתי, נועה דורש, אבל גם נועה מקיים, ובא לארץ ישראל. והוא בא לירושלים, והוא מתאר, הוא כותב איגרת לבן שלו. מה הוא מוצא בירושלים? עיר חרבה. אף אחד לא היה כאן. והיו שם רק 2 יהודים שהמקצוע שלהם היה צבאות, קיבלו רישיון מיוחד להיות ציידים. הם היו ציידים. והוא מקים שם את הקהילה מחדש, הוא מקים בכנסת הרמב"ן, והם מתפללים שהסיפור בפני עצמו, לא עכשיו, לא רוצה להאריך, כי אסור לי להאריך, אין לי זמן פשוט. בכל זאת, והוא הקים את ירושלים החדשה של היום, על ידי זה שהוא התחיל ליצור שם מניין, קודם כל, בירושלים, והיה מניין, הייתה גזרה של הגויים, שכל יהודי שיגור בירושלים, דינו מוות, אסור לכם בירושלים. והוא התיישב בירושלים, הרמב"ן זכה, סביבו הצטברה קהילה קטנה שהלכה וגדלה וגדלה וגדלה, ואנחנו יושבים היום בגבעת שאול בגלל מי? בגלל הרמב"ן. הוא ממש הניח את היסודות. וכל זה מתוך תורה כמובן. אז זה יום העצמאות. יום העצמאות, כמו שאומר, זה הרבה שלנו. יום העצמאות זה... אנחנו שמחים בקיום מצוות עצמאותנו כאן בארץ ישראל, זה קיום מצוות והורשתם אותה, והתיישב בה, לחיות בה, כעם עצמאי בארצו. ולכן, העננים האלה שקיים היום, לא להתייחס אליהם בכלל, לעשות להם, פו, הם יעופו בעצם. אנחנו נשמח כהנה וכהנה, בשמחה גדולה, מיליוני יהודים עד יבואו, וכל ארץ ישראל, כל ארץ ישראל גם עבר הירדן בעזרת השם. כל מה שהשם מבטיח לאברהם אבינו תהיה בידינו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.